שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמך, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. בעזרת השם, זה הדף האחרון שלנו לפרק חזקת הבתים. וכמו כל יום השבוע, אני מזכיר שאנחנו במבצע להפצת השיעורים של האתר. כל מי ששומע את השיעורים באתר בצורה יחסית קבועה, פעם, פעמיים בשבוע לפחות, אז אני מאוד מבקש שהוא יעזור לנו להפיץ את השיעורים, לשלוח מיילים לחברים, לתלות שלטים בבית כנסת, במקום העבודה, בכל מקום שנראה לכם רלוונטי, ונתחיל את השיעור. אנחנו בדף סמך במשנה למעלה. לפני שנתחיל רק נסביר איך הגענו לזה. דיברנו בדפים האחרונים על חזקת השמישין. בין השאר הזכרנו חזקת השמישין לחלון ולזיז. כלומר שעקרונית אסור לי לפתוח חלון לשטח שלך כי אז אני אראה אותך, זה קריאה, וגם לא לשים זיז מהכותל שלי לאוויר שלך כי אז אני אשתמש בזיז ואני גם אסתכל לך בחצר. אחרי זה דיברנו על פתיחת חלון לחצר משותפת, ועכשיו אנחנו מדברים על פתיחת חלון מול חלון או דלת מול דלת. כלומר אני ואתה שכנים, יש לנו חצר משותפת בינינו, אסור לי לפתוח חלון מול החלון שלך, אלא להזיז את זה קצת ימינה או שמאלה, או דלת מול הדלת, כדי שכששניהם פתוחים לא נראה אחד לתוך הבית של השני, בגלל שזה לא צנוע. פה הגמרא לא מזכירה במפורש את המושג הזה קריאה. רבי יוחנן בגמרא מסביר שלומדים את זה מבלעם, שבבלעם כתוב וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל וכולי, ובהמשך כתוב מה טוב הוא הולך יעקב, ודורשים שהם טובים בגלל שהפתחים שלהם לא היו מכוונים אחד כלפי השני. וממשיכה המשנה, לא רק שאסור לפתוח פתח או חלון חדש, אלא גם לא להגדיל או לפצל חלון או פתח קיימים. עכשיו בגמרא יש שני הסברים לזה. רמי בר חמא בגמרא הבין שפה זה עניין אחר, שפה זה קשור לשטח שמקבל כל פתח. למדנו בתחילת המסכת שכשמחלקים חצר, אז כל פתח מקבל דלת על דלת אמות, ואת השאר מחלקים בשווה בין השכנים. אז לכן אם יש לך פתח אחד, אל תוסיף עוד פתח, כי אז אתה בעצם מקבל עוד דלת אמות בחצר. אבל אם למשל יש לך פתח של שני אמות, ממילא אתה מקבל דלת על דלת, אז אתה יכול להגדיל אותו ל-4. ואם יש לך פתח של 8 אמות, אז ממילא יהיה לך 8 על 4. אז אתה יכול גם לפצל אותם שיהיה 4 פה ו-4 שם. זה מה שרמי בר חמא הבין. אבל רב אמר לו, זה לא הסיבה של המשנה. פה הסיבה של המשנה זה צניעות, ולכן בשני המקרים שהזכרת, אסור לעשות את זה. אם יש לך פתח של 2, אל תגדיל ל-4, כי אז אתה מרחיב את האזור שבו אתה תוכל מתוך הבית שלך לראות לתוך הבית שלו. ואם יש לך דלת של 8, אל תפצל את זה לשני דלתות של 4 ו-4, כי אז אתה רואה אותו משתי זוויות, ויהיה לו יותר קשה להיזהר ממך בצניעות בתוך הבית שלו. ודבר אחרון במשנה, אומרת המשנה, אם בינינו אין חצר, אלא יש רשות הרבים, אז מותר לי לפתוח, מותר לי גם להרחיב או לפצל, כי שם ממילא אתה צריך להיזהר מבני רשות הרבים, אז זה שאני גם בצד השני לא גורע. והגענו למשנה הבאה, כיוון שסיימנו את המשנה הקודמת בעניין של רשות הרבים, המשנה הזאת ממשיכה עם דיני רשות הרבים. מה מותר לי שאני גר צמוד לרשות הרבים לעשות ולא להזיק לרבים? אז דבר ראשון, אסור לי לחפור איזה שהם בורות, שיחין ומערות מתחת לרשות הרבים מהשטח שלי, כי זה יכול למוטט את רשות הרבים. אבל רבי אליעזר מתיר, אם אתה עושה בדיקה, אם עגלה מלאת אבנים יכולה לעבור מעל מה שחפרתי, אז זה בסדר. אבל רבנן אומרים, יכול להיות שעכשיו היא עוברת, אבל יעברו 50 שנה ואז היא יתמוטט. לכן הם בכל מקרה. דין נוסף, אסור לי להוציא מהשטח שלי דברים שבולטים לתוך רשות הרבים, כמו הקצוות של הקורות, שזה זיזין, או גזוזתראות, שזה קצת יותר גדול, כי זה יכול להפריע ברשות הרבים, אנשים יתקעו בזה, זה יפריע למעבר של הגלות. אלא מה אני יכול לעשות? אני צריך להכניס את הכותל שלי קצת לתוך השטח שלי, ואז בשטח שנשאר שם, לשם אני אוציא את הקורות. וגם זה קצת חידוש, כי הרי אחרי שאני אכניס את הכותל לתוך השטח שלי, נניח הכנסתי מטר, אז אותו מטר עכשיו יהפוך לחלק רשות הרבים, הרי אנשים ילכו שם, ואז הם יתקעו בקורות. אבל כיוון שהכנסתי, אז זכותי לעשות את זה, כי הרי סוף סוף זה באמת השטח שלי. ועל זה הגמרא מביאה שני סיפורים מאוד דומים, אחד עם רבי עמי ואחד עם רבי ינאי, רק שאחד הוא במבוי ואחד הוא ברשות הרבים. סיפור ראשון, היה אדם אחד שהוציא זיז לרשות הרבים ובאו והתלוננו עליו, אז הוא בא לרבי עמי, ויכול להיות שהוא לא בא במקרה לרבי עמי, כמו שנראה. רבי עמי אמר לו שבאמת אתה צריך להוריד את אותו זיז כי זה מפריע לרשות הרבים, כמו שכתוב במשנה. ואז אותו אחד אמר לו, אבל הרי אני יודע שבבית שלך רבי עמי יש בדיוק אותו דבר, אתה גם הוצאת זיז אל המבוי, אז למה לך מותר ולי אסור? הסביר לו רבי עמי, אני גר במבוי והוצאתי את זה למבוי. מדובר במבוי סתום שלא עוברים בו אנשים שלא קשורים למבוי, אז זה אנשים מסוימים והם אכלו לי. אבל אתה הוצאת לרשות הרבים, וברשות הרבים מי יכול למחול לך? הרי זה שייך לכל הציבור ולא לאדם מסוים. הרי זה שייך לכל הציבור ולא לאנשים מסוימים. אגב, תשבו את זה לדף כף ג', שם ראינו שגם ברשות הרבים שיבת טובי העיר כן יכולים למחול. אז זה סיפור ראשון. סיפור שני מאוד דומה עם רבי ינאי, רק שפה גם רבי ינאי הוציא לרשות הרבים. אז לרבי ינאי ולאיזשהו אדם היה אילן שנטע אל רשות הרבים, ולאותו אדם באו אנשים והתלוננו שיוצאים משם את האילן, כי הענפים הנמוכים מפריעים למעבר של העגלות. אז הם באו לדין אצל רבי ינאי, ורבי ינאי אמר לו, תחזור מחר. ובינתיים מיד הוא אמר למישהו, לך מהר, תגזור לי את הענפים שבבית שלי, כי גם הענפים שלי יוצאים לרשות הרבים. ואז למחרת חזר אליו אותו אדם, והוא אמר לו, לך תקצוץ את העץ שלך. אז הוא אמר לרבי ינאי, אבל אני הרי יודע שגם לך יש עץ שהענפים שלו נוטים לתוך רשות הרבים. אז רבי ינאי אמר לו, באמת? לך תבדוק. אם תראה שם עץ, אז תשאיר גם את שלך. אם תראה שאת שלי קצצתי, תקצוץ גם את שלך. אז זה הסיפור. עכשיו הגמרא שואלת, מה חשב רבי ינאי? הרי אם הוא חשב שזה מותר, אז היה צריך גם לפסוק לו שזה מותר. ואם הוא חשב שזה אסור, אז למה הוא חיכה שיבואו והתלוננו על ההוא, ושהוא יבוא אליו לדין בשביל לקצוץ? הוא היה צריך לקצוץ את שלו מזמן. אז מראה הגמרא, בהתחלה הוא חשב שלבני רשות הרבים זה דווקא טוב, כי יש להם עץ שעושה להם צל מעל רשות הרבים. אבל אז, כשהוא שמע שהם באו להתלונן אל השני, אז הוא הבין שכנראה זה מפריע להם, וכנראה שגם עץ שלא מפריע להם, רק שלא היה להם נעים לבוא להתלונן אליו, אז הם באו רק לשני. אז כיוון שהוא הבין את זה, אז הוא קצץ גם את שלו, ואז אמר לשני לקצוץ את שלו. ולמה הוא לא אמר קודם לשני לקצוץ את שלו, ואז גם קצץ את של עצמו? בגלל הכלל שלמדנו מפסוק בצפניה, קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים. קודם כל טפל במומים שבך, ואז תגיד לאחרים לטפל בעצמם. אז זה לגבי מה שאמרנו במשנה, שלא יוציא זיזים או דברים בולטים לרשות הרבים. אחרי זה אמרנו שיש פתרון, תכניס את הכותל שלך לשטח שלך, ואז תוציא זיזים והם בעצם יהיו בשטח שלך. עכשיו שואלת הגמרא, אנחנו ברבע העליון של עמוד ב' בגמרא, איבאי להו, מה יקרה אם באמת אדם עשה את זה? הוא הכניס את הכותל שלו פנימה לתוך השטח שלו, בשביל שיהיה לו מקום להוציא קורות. אבל עבר הרבה זמן, לא כתוב פה כמה, והוא לא הוציא. ואחרי זה פתאום הוא כן רוצה להוציא את אותם קורות. אז אומרת הגמרא, רבי יוחנן אמר שהוא יכול עדיין להוציא, וריש לקיש אמר שהוא כבר לא יכול להוציא. ככה הגמרא הבינה בהתחלה, כי לפי ריש לקיש, כיוון שעבר הרבה זמן, אז כבר בני רשות הרבים התרגלו לזה שהרחבת להם קצת את רשות הרבים, אתה כבר לא יכול פתאום להפריע להם עם קורות, היית צריך לעשות את זה מיד. אבל רבי יעקב אמר לרב ירמיה בר תחליפה, אני אסביר לך את המחלוקת, אבל אני גם יחליף לך את השיטות. הוא אמר, המחלוקת לא הייתה האם הוא יוכל להוציא את הקורות. זה לפי כולם מותר. אפילו שהוא חיכה הרבה זמן, הרי בשביל זה הוא הזיז את הכותל, בשביל להוציא את הקורות, אז הוא עדיין יכול להוציא את הקורות. המחלוקת היא, האם הוא יכול להתחרט ולהחזיר את הכותל למקום המקורי. וכאן הוא גם הופך את השיטות. רבי יוחנן אומר שהוא לא יכול להחזיר, וריש לקיש אומר שהוא יכול להחזיר. למה הוא לא יכול להחזיר? כמו שאמרנו, הוא כבר ויתר לבני רשות הרבים, הם התרגלו כבר ללכת שם, הוא לא יכול פתאום להחזיר את זה. רק שרבי יעקב גם מביא לזה סימוך מדברי רב יהודה, אומר רב יהודה, מיצר שהחזיקו בו רבים, אסור לקלקלו. אפילו שזה השטח שלך, אם הרבים יתרגלו ללכת שם, אסור לך לחסום אותם. מה ריש לקיש סובר? ריש לקיש אומר, הכלל הזה של מיצר שהחזיקו בו רבים, זה כשאין להם דרך אחרת ללכת באותו מיצר, אבל פה, אז אני קצת מצמצם להם את הרוחב. זה לא שאני חוסם אותם לגמרי, עדיין נשאר להם מקום ללכת, ולכן זה מותר. ואנחנו בנקודותיים באמצע עמוד ב', המשנה אמרה שלך באמת אסור להוציא זיזים לרשות הרבים. אבל אם קנית בית וזה כבר היה ככה, אתה יכול להשאיר את זה ככה. למה? כי אנחנו טוענים בשבילך שמן הסתם המוכר שלך עשה את זה כדין. כלומר, או שהוא קנה לזה רשות, כמו שראינו בדף כ"ג, או שהוא הכניס את הכותל שלו ובאמת זה בתוך השטח שלו הזיזין שיוצאים, לכן אתה לא צריך להוריד את זה. עכשיו, מה יקרה אם אותו כותל נפל ואתה בונה את זה מחדש? אומר רב הונא, אתה עדיין יכול להשאיר את הזיזין איך שהם היו. כי כמו שאמרנו, אנחנו סומכים על זה שמי שמכר לך עשה את זה כדין, ואתה ממשיך את אותו מצב. אבל זה מקשה הגמרא מדין אחר. מי טבעי, שלוש שורות מעל השורות הרחבות, יש ברייתא שאומרת שאחרי החורבן אז כבר לא עושים סיד ולא עושים ציורים או צורות בבית בזמן הזה, אבל אם לקחת חצר שהיא כבר ככה, אז אתה משאיר אותה ככה. אבל אם היא נפלה ואתה בונה מחדש, אז אתה עוד פעם, אתה לא יכול לשים סיד ולא יכול לצייר וכו'. אז למה שמה אחרי שזה נפל אתה כבר לא יכול להחזיר את זה למצב הראשון? וכאן, אחרי שזה נפל, אתה יכול לבנות את הכותל עוד פעם עם הזיזין כלפי חוץ. אומרת הגמרא, מה אתה משווה? אצלנו שזה עניין ממוני, אנחנו מניחים שההוא הכניס את זה לתוך השטח שלו ועושה בהתר, אז אין סיבה שאתה לא תוכל לעשות את זה גם. הרי אנחנו שזה באמת היה בשטח שלך, אבל שמה שזה איסור, אז ברגע שהכותל נפל, אז אתה את מעשה האיסור אסור לך לעשות שוב. עכשיו כדאי לראות את תוספות נפלה שמסביר למה בעניין הזה של החורבן, אם קיבלת ככה מותר לך להשאיר את זה ככה. ועכשיו אנחנו בשורה הראשונה בשורות הרחבות, כיוון שהזכרנו את הדין הזה שלא לסוד את הבית או לקשט אותו אחרי החורבן, אז הגמרא עוברת לדון בעניינים של אחרי החורבן. אז דבר ראשון זה הדין הזה שלא לסוד. אומרת הברייתא שאחרי החורבן לא סדים את הבית בסיד, אבל מותר אם הרבבת את זה עם חול או תבן, כי זה עושה את זה לא כל כך לבן. רבי יהודה אומר שחול אסור, כי אדרבה זה מחזק את הסיד וזה יותר טוב לבית, אבל תבן באמת מותר. אז ראינו שתי ברייתות שאסור לסוד את הבית בכלל. עכשיו נראה ברייתא שמותר לסוד, רק צריך להשאיר המה על המה. אז אמרה הייתה מספרת, תנו רבנן, סיפור מפורסם, אחרי החורבן היו הרבה פרושים בישראל, שהם פרשו מלאכול בשר ויין, ובא אליהם רבי יהושע ואמר להם, בני, למה אתם לא אוכלים בשר ולא שותים יין? אז הם אמרו לו, איך נאכל בשר ונשתה יין? הרי את הבשר הקריבו על המזבח, ואת היין היו מנסחים על המזבח, ועכשיו אין לנו מזבח. אז הוא רצה להראות להם שזאת לא דרך נכונה לכלל הציבור, כי אי אפשר לעמוד בזה, וגם הם עצמם לא יוכלו לעמוד בזה אם הם ילכו בדרך הזאת עד הסוף. אז הוא אמר להם, הרי לפי ההיגיון הזה, גם לחם אתם לא צריכים לאכול, כי הרי אין מנחות. אז הם אמרו, יודע מה? צודק, אז נאכל רק פירות. אז הוא אמר, אבל גם פירות לא תוכלו לאכול, כי כבר אין ביקורים. אז הם אמרו, צודק גם בזה, נאכל פירות לא משבעת המינים. אז הוא אמר להם, אז גם אל תשתו יין, כי כבר אין איסוך המים בסוכות. ואז הם הבינו שבאמת אי אפשר ללכת בדרך הזאת עד הסוף, כי אז אי אפשר לאכול כלום. ואז הם שתקו. ואז הוא אמר להם, בני, בואו ואומר לכם, באמת אי אפשר לא להתאבל על ירושלים, כי היה חורבן. אבל להתאבל יותר מדי גם אי אפשר. אבל הסיבה שלו זה לא שזה לא טוב, שזה מוגזם, אלא שרוב הציבור לא יוכל לעמוד בזה. ולא גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בו. לומדים את זה מהפסוק, במהרה אתם נערים ואותי אתם קובעים הגוי כולו. הייתה שם גזרה להביא את המעשרות אל בית המקדש, והגזרה היא גזרה רק שזה הגוי כולו, כלומר כולם. אלא מה כן צריך לעשות בשביל להתאבל על ירושלים? צריך לעשות משהו קטן בכל דבר טוב שאדם עושה. כן סדים את הבית בסיד, אבל משארים שם דבר מועט. כמה אומר רב יוסף אמה על אמה, ורב חיסטה אומר שזה דווקא כנגד הפתח. אגב, אותו רב יוסף, אותו רב חיסטה, גם כן אמרו על אמה על אמה וכנגד הפתח. בעניין הפוך, איך קונים נכס?
סדים אמה על אמה
כנגד הפתח, וכך יוצרים חזקה שקונה בית. אז זה לגבי סיד. אותו דבר אדם שעושה סעודה גדולה, משאיר בדבר מועט ומספיר אף פאפה קסה דהר, ארסנה, כלומר דגים מטוגנים בשמן, את זה הוא לא ישים על השולחן. אותו דבר אישה שעושה תכשיטה, היא לא שמה דבר אחד. מסביר רב שזה בת ציד,
כוונה לאיזשהו סיד שאנשים היו מורידות איתו שיער באיזשהו מקום, ואת זה היא לא עושה. ומסכם את הגמרה על כל הדרכים האלו להתאבל, שכתוב אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני וכו'.
אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי, מה זה על ראש שמחתי? שצריך לשים אפר על ראש החתנים ושמים את זה במקום של התפילין, כי לומדים את זה מהפסוק בישעיהו, שבעתיד לבוא יהיה לסוף שום לבלי ציון פאר תחת אפר, כלומר באותו מקום שהם שמו אפר שם ישימו את התפילין שזה הפאר. וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר שמחו את ירושלים. ומסיים את הגמרא במימרה של רבי ישמעאל בן אלישע, שדומה לדיון שהיה בין הפרושים לבין רבי יהושע. הוא אומר, מיום שחרב בית המקדש אז באמת היינו צריכים לא לאכול בשר ולא לשתות יין בכלל, אבל כמו שרבי יהושע גם אמר, אין גוזרים גזרה על הציבור אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בו. והוא אומר באותו הקשר, מיום שפשטה מלכות הרשעה וגזרו לנו גזרות ואמרו לנו שאנחנו לא יכולים ללמוד תורה ולא לעשות ברית מילה, ויש אומרים לא לעשות פדיון הבן, אז היינו צריכים לגזור על עצמנו לא להתחתן ולא להוליד בנים. ונמצא זרו של אברהם אבינו קלה מאליו. אלא למה בכל זאת אנחנו מתחתנים ומולידים ילדים? הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. התשובה הסופית היא מאוד מפתיעה, כלומר משמע ברבי ישמעאל שעקרונית היינו באמת צריכים לגזור שלא יהיו לילדים, אלא כיוון שלא יקשיבו לנו אז עדיף לא לומר את זה. אבל מסבירים במפרשים שהוא התכוון רק באופן זמני, הוא לא התכוון לחלות את זרע ישראל. ובעזרת השם הגענו לסיום הפרק, הדרן הלך חזקת הבתים.